ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אפשר לומר משהו משבוע שעבר, אבל אני מעדיף כרגע להתקדם, אולי נשלים את זה בהזדמנות אחרת. זה רק ספיח כזה שהוא לא משמעותי, עיקר היסוד של הפסקה, אנחנו דיברנו על זה, על הנושא של הגלגל. אני מקווה שזה ברור, הדברים היו מובנים, כן? שרבי נחמן לוקח יסוד כזה של יותר ממה שבעל הבית רוצה לתת, אני רוצה לקח, אבל הבית הופך את זה ליסוד אסטרונומי, אסטרולוגי וכל מה שזה, כיוון שיש השפעה בעולמות כולם, וכמו שראינו נותן לזה ביטויים ומגבל זה בתוך פסוקים, בתוך מדרשים, בתוך הזוהר, בתוך זמרות, כדרכו בקודש. אבל הפעם אנחנו בעמוד 41, נכון שזה הפסקה שנתתי לכם? שוב, יצא לכם קצת להציץ? מה? טוב, תראו, הפסקה הזאת, עשירות, אריכות ימים, יראה. אתם זוכרים שלמדנו את הפסקה על האישה והממון? כן, שלכם הייתם פה. שראינו שרבי נחמן לוקח דברים שנראים לנו עניינים טכניים יותר, על המשמעות של רווחה כלכלית, של מעמד כלכלי, של... שאדם יש לו בסיס כלכלי ונותן לזה משמעות יותר עמוקה, יותר פנימית, וגם אותו דבר ביחס לאישה, וכמובן כל הכישורים שהוא עושה. הפעם יש לנו, אנחנו חוזרים לנושא הזה אבל בהקשר אחר, באיכות אחרת, במישור יותר גבוה. הוא גם כן מדבר על השירות, אבל פה הוא לא מדבר על על הקשר שבין השירות לבין אישה, אלא השירות אריכות ימים יראה. אולי נתחיל קצת לקרוא, אנחנו גם פה לא נוכל לקרוא את הכל, יש פה את הרעיון המרכזי ויש פה את התוספות בהמשך. שוב, אני אצטרך לראות את זה אם בכלל כדאי להתייחס להמשך או לא, ואז לחלק, בכל מקרה אנחנו נתייחס רק לחצי של הפסקה. במיוחד במקומות שאתם רואים את ההדגשות, כי המקומות האלה הם המפתחות. דע שיש שבילי תורה שיש בהם התבוננות גדול מאוד, שאי אפשר לבוא להתבוננות הזאת כי אם על ידי עשירות. כמו שבפשטי אורייתא, אם אין קמח אין תורה. קודם כל חז"ל אמרו כבר, אם אין קמח אין תורה. אז כמו שראינו בפסקאות הקודמות, אם אין קמח אין תורה, אני מספרש קודם כל במובן הפשוט שאתה צריך איזה בסיס כלכלי בשביל שתוכל ללמוד תורה, אחרת אתה נזקק לבריות, זה מדלדל את הכוחות של האדם, אי אפשר ללמוד תורה ברחבות. אבל רבי נחמן כבר פה הוא רומז שיש בזה משהו יותר עמוק, זה שהוא אומר שאי אפשר לבוא להתבוננות כי אם על ידי עשירות, כמו שבפשטי האורייתא אם אין קמח אין תורה. מה הוא אומר במשפט הזה? יש כמה מישורים להבין את העניין הזה שהיחס בין הממון לבין תורה. המישור הפשוט, אם אין קמח אין תורה, אבל יש מישור עמוק יותר של התבוננות, הוא קורא לזה התבוננות. אבל שוב, אנחנו רק מאירים כרגע את ההערות, אחרי זה ננסה לחבר את כל הפרטים יחד. וצריך שיהיה לו על כל פנים פרנסה. כמו כן, להתבוננות הזאת שהוא גדול מאוד, צריך שיהיה לו עשירות גדול מאוד. שוב אמרתי לכם, אני לא יודע איך זה מסתדר עם התופעות שראים היום אצל חסידי ברסלב, שנראה להם כאילו שזה דבר מיותר, שאין צורך, הם לא תורכים כל כך לחפש פרנסה, וחלקם, אני לא חושב שאפשר לעשות הכללות כמובן, אבל הם גם מחזרים על הפתחים, וכמו שאמרנו, צריך להיזהר מלתפוס את הדברים של רבי נחמן בצורה חד צדדית, כי רבי נחמן, אם אתה מסתכל על המכלול, ואתה לא מחפש רק את מה שנראה לך, מתאים לך, אז הדברים נראים אחרת לגמרי. הנה, משפט כזה, צריך שיהיה לו על כל פנים פרנסה. כמו כן, להתבוננות הזאת. הוא אומר שהפרנסה היא לא רק בשביל לחיות, בשביל ההתבוננות. תכף נגיע למשמעות של ההתבוננות הזאת. צריך שיהיה לו עשירות גדול מאוד, שיהיה לו הון רב. ולא תחסר כל בה, כי צריך כל הון דאלמה להתבוננות הזאת. ובני שכר, ש... שהיה להם זאת ההתבוננות בבחינת ומבני שכר יודעי בינה, לא זכו לזה כי הם על ידי עשירות, בחינת ישכר חמור גרם, ותרגומו עתיר בניכסין. אני פה, האמת היא, הייתה לי דילמה. אנחנו בדרך כלל מכירים ישכר וזבולון, נכון? אבל לפי תרגום אונגלוס, ישכר עצמו היה עשיר. לא משמע שהוא קיבל את זה, הוא קיבל תרומות פה, אלא ישכר חמור גרם, התרגום אונגלוס מתרגם עתיר בניכסין, שהוא היה עשיר. ואומר רבי נחמן, זה לא מקרי. כי ישכר היה להם את המעלה הזאת של הבינה, של ההתבוננות, וזה צריך ללכת יחד עם העשירות. ועל כן משה וכל הנביאים היה להם עשירות גדול מאוד כדי לבוא על ידו להתבוננות הזאת. ומחמת שיש בתורה ההתבוננות הזאת, על כן נקראת התורה הון. תראו את האף לבפלך, רבי נחמן, ככה הבקיאות שלו והיכולת הווירטואוזית שלו לחבר מדרשי חז"ל, מאמרי חז"ל, ולהראות את המקורות שלהם בפסוקים. התורה נקראת הון. אז שוב, בפשטות זה אומר, זה הון, הון רוחני. אז הוא אומר, לא, זה לא מקרי שהתורה נקראת הון, כי יש קשר בין הון גשמי להון רוחני. וכן, כל מי שעבר דרך ידם התורה, היה להם עשירות גדול מאוד. היינו, משה רבנו שהביא התורה לישראל, היה עשיר גדול, כמו שאמרו רבדנו, זיכרונם לברכה. וכן רבי שסידר וחתם המשניות, וכן רב אשי שהיה חתימת התלמוד וסידר את כל התלמוד, שגם כן היו עשירים גדולים מאוד, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, רב אשי, כן, כמחמת שתגנו וסידרו את כל התורה שבעל פה ועבר דרך ידם התורה, על כן היו גם כן עשירים כנ"ל, כי צריך עשירות גדול להתבוננות הנ"ל. שוב, אז רבי נחמן קודם כל הוא מוכיח את היסוד שלו, כן, הוא אומר כל אלה שעבר על ידם התורה, אז חז"ל מציינים שהייתה להם עשירות, וזה קודם כל עשירות על פי הפשט, זה לא עשירות בעולמות העליונים, רק בעניינים הפנימיים, בידיעות, אלא גם כיפשו אותו. ידוע, רבי הרי היה עשיר, ולפני שהוא נפטר, אז הוא זקף את עשר אצבעותיו, ואמר, לא נהניתי מהעולם הזה, אפילו כאצבע קטנה, כן? אבל רבי היה עשיר, כיפשו אותו. וחז"ל אומרים את זה על משה, ואומרים את זה על רב אשי ורבינה, שהם חותמי התלמוד. וזה בחינת פסול לך, ודרשו רבותינו זמנים לך, פסול תהיה שלך. כי כמו שבפשטי התורה, קודם שמחדשים איזה פשט, צריך לומר מקודם הקדמותו. אז אולי כבר פה אנחנו קצת ננסה לפתוח את זה קצת, לפני שנראה את ההמשך. מה המשמעות של הדבר הזה? על מה ולמה? בסדר, אני יכול להבין את זה בצורה הפשוטה, ואנחנו כבר ראינו שהמפתח להבנת רבי נחמן זה להוציא דברים מפשטם, ולהבין שרבי נחמן פה מרמז למשהו עמוק יותר. כמו שראינו עד עכשיו, וגם במקרה הזה, כשרבי נחמן מדבר על הקשר שבין עשירות לבין תורה, אז זה לא רק אם אין קמח אין תורה, אלא זה משהו מעבר. מה הדבר הזה? מה המשמעות? למה צריך את זה? מה זה קשור? הרי אנחנו יכולים להביא, עכשיו זה תוך כדי הדברים, אני נזכר, כן? כך דרכה של תורה, פת במלח תאכל. אני סתם שואל את עצמי, איך זה מסתדר עם כל עם כל ההוכחות ההפוכות פה, כן? אבל הרושם שמתקבל הוא שלהפך, התורה צריך ללמוד בעוני, אתה לא רץ אחרי זה, אתה לא רודף, אתה לא מחפש יותר מדי, אבל יש בחז"ל ביטויים הפוכים, ויכול להיות שכל ההוכחות האלה הם מרובים יותר, מפה ושם נמצא דברים. דרך אגב, כך דרכה של תורה, אחד הפירושים זה שלא צריך דווקא ככה, אלא להיות מוכן אפילו למצב כזה, כן? שאתה אין לך תלות. אבל אין ספק שכשהוא מדבר פה על היחס בין עשירות לבין תורה, אז הוא מתכוון למשהו פה. אז הוא אומר שיש עניין מסוים. למה? התשובה היא, אולי מישהו מכם רוצה לזרוק משהו, או תוך כדי הקריאה שלכם, היה לכם איזה מחשבות על העניין הזה. ככה, אני חושב שמילת המפתח היא, אתה צריך ללכת בגדול, כן? אם אתה רוצה, אדם שרוצה התבוננות, אז התבוננות נוצרת על ידי רחבות. הרחבות הפיזית, הכלכלית, היא נותנת גם רחבות במחשבה של האדם, בידיעות של האדם. להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן? היוצרים הגדולים, נקרא דוגמה לאונרדו דה וינצ'י, מיכאל אנג'לו, כן? באומנות, כן? הם באו לזה מתוך הרחבות. כן? אדם יכול ליצור, להתפתח מתוך שפע, שיש לו, רק הוא לוקח את השפע הזה, הוא משתמש בו להרחבת הדעת שלו. אותו דבר אומרים חז"ל, גם מדגיש רבי נחמן, ש אדם צריך להיות עשיר, כי אדם שלא עשיר הוא מצומצם. כן, הוא, מה זה מצומצם? הוא חרד. אני ראיתי לא מעט, אפילו שכנים קרובים שלי, אנשים באמת נהדרים, נפלאים, לא אזכיר אותם בשמם. אבל היה להם מצוקה כלכלית, לא הצליחו להסתדר עם פרנסה וכו', והדבר הזה השפיע. השפיע, אתה ראית את זה בקירות הבית, אתה ראית את זה על הילדים שלהם, ואני יודע על אחד הילדים ש... הוא אמר את זה אחת הבנות, כן, שאתה, יש לה קשר טוב עם אשתי, אמרה המחנק הזה שהיה לנו זה היה דבר שדלדל אותנו לחלוטין, והיא היום מנסה עם בעלה לשנות קצת את זה, והיא עובדת, הוא עובד, כן, זה לא שיש להם רחבות, אבל היא כל הזמן ציינה את זה שזה היה, המחנק הזה היה דבר נוראי, כן. עכשיו, מילא בסדר, אדם לא חי בשביל כסף, אבל זה יכול לפגום גם בלימוד שלו. זה יכול לפגום לפחות בנושא, בעניין של הרחבת הלימוד, הרחבת הדעת, כי אדם לא יכול להיות מצומצם. עכשיו, יותר מזה, צריך פה להוסיף כמובן דבר נוסף. אם אדם אין לו כסף, כן, הוא מצומצם וזה, אז הוא מפתח כל מיני נוגדנים, כן, על החיים. החיים לא מאירים לו פנים. ובמקביל הוא גם לא מאיר פנים אליהם או אל אחרים, כן? וזה יוצר לו נוגדנים. אז הוא לא יכול להסתכל, הוא לא יכול להגיע לעמקות, הוא לא יכול להגיע להתבוננות. רבי נחמן הזכיר בנושא הקודם של המנו, רבי היה מכבד את העשירים, נכון? אז כמו שגם שם ראינו, זה לא שרבי רצה לתפוס יחסים איתם שיתרמו לו לישיבה. אלא רבי ראה בעושר איזה מעלה, מעלה שאפשר לך, כמובן ש... תלוי איך אתה מנתב את העניין הזה, יש שירים שנופלים בגלל העושר שלהם, אבל אם אדם מנתב את זה למקומות אחרים, למקומות חיוביים, אז העושר הזה, זה, בפסקה הקודמת ראינו שהעושר זה הכבוד של האדם, כמו האישה של הכבוד של האדם, ודרך אגב זה הקשר בין הפסקה הזאת לפסקה הקודמת, שבפסקה הקודמת הוא דיבר יותר על ההיבט הנמוך יותר למישור של הנפש, כן? של הכבוד של האדם, המעמד שלו, פה מדברים על משהו גבוה יותר, על הנשמה, על ההתבוננות, על העניינים השכליים. זה היחס בין שתי הפסקאות, כן? אין ביניהם סתירה. אבל בואו מדבר על רמה גבוהה יותר. לכן אנחנו הקדמנו, למרות שבניקוטי מוהר"ן זה מופיע בסדר הפוך, אבל אנחנו הקדמנו קודם את הנושא של האישה והממון, כי זה במישורים יותר פשוטים. פה אנחנו מדברים על מישורים יותר עמוקים של להתעמק בתורה, בלימוד ולהגיע לאיזה השגות, וגם פה רבי נחמן אומר, חוזר אותו הכלל של הצורך הזה בכסף, הצורך הזה ביכולת של האדם לא להיות מצומצם ולא להיות חסכן יותר מדי ולא לחשוש על כל אגורה שהוא מוציא או שהוא נותן ברחבס, כן. ילדים שגודלים בבית כזה, אין ספק שהם גודלים בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר חיובית, שתשפיע עליהם לטובה, על החיים שלהם גם בהמשך. אבל ילדים שכל החיים שלהם חיו בבית מצומצם, בבית שכל דבר שהם ביקשו מההורים, הם הרגישו שזה מלחמה, משפיע לא טוב על הילדים, כן? יכול להיות שאחרי זה הם יוצאים מזה, או שהם עושים חיל בעצמם. אין ספק שזה לא האידיאל, כן? המצב הזה. ובקיצור, זה קודם כל הנקודה הראשונה שאנחנו רוצים להעיר פה, שהכוונות של רבי נחמן הן לוקחות אותנו למשמעות יותר פנימית של היחס, במקרה הזה של היחס בין כסף, בין עושר לבין במקרה הזה תורה או הרחבת הדעת. אבל בואו נתקדם, וזה בחינת פסול לך שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, הפסולת יהיו שלך, כמו שבפשטי התורה קודם שמחדשים איזה פשט צריך ללמוד, לומר מקודם הקדמות, ואחר כך משליחים ההקדמות ובאים אל המכוון, כי העיקר הוא המכוון, וכל הדברים והקדמות שמקודם הם בחינת פסולת, שננזרים ונפסלים סביב המכוון. כמו כן בהתבוננות התורה, צריך ללך מקודם ולסבב בכמה סיבובים עד שבאים אל המכוון, והעיקר הוא המכוון. וכל אלו הסיבובים הם בבחינת פסולת והם בבחינת עשירות שעל ידו באים אל ההתבוננות, וזה בבחינת פסול לך, הפסולת תהיה שלך משם, כי זה הפסולת של לוחות הם בבחינת הסיבובים שננסרים ונפסלים סביב סביב, והם בבחינת עשירות שעל ידו באים אל ההתבוננות כנל, וזה אותיות ממון, כמו שאמרו ראשי תיבות, משם נתעשר משה, ועבר הוא בבחינת הלוחות שמשם נתעשר, כי הלוחות רוקם. עכשיו ככה צריך פה להסביר גם פה את העניין הזה, מה זה הפסולת הזאת. ההסבר לעניין הזה, כל פנים, כפי שהרב שגר הסביר את זה פה בהקשר הזה, זה לא שאדם צריך את הכסף ושהוא בנוי על הכסף, אלא המצב האידיאלי הטוב ביותר זה שיש לו, לא חסר לו, אבל הוא מוותר. זאת אומרת, זה שהוא הולך סחור סחור, יש לו את הכסף, יש לו את כל האפשרויות בעולם, אבל הוא בוחר בתורה. כן? למרות שהוא יכול, לעשות את כל מה, מה שעולה על דעתו, הוא מוותר. כן? זאת אומרת, זה המצב האידיאלי. לא שאתה מוותר מתוך שאין לך ברירה, מתוך שאתה חסר עונים, כן? מתוך המצוקה, זה לא נקרא ויתור. היית שמח הרבה יותר אם לא היה מצב כזה, נכון? יש לך את כל האפשרויות שבעולם, ובכל אופן, גם בעניינים אחרים דרך אגב, כבוד אמיתי, כן, שאדם, מכובדות אמיתית, זה לא אדם איך אומר חז"ל, הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. מצב כזה שאדם יש לו אפשרות להיות הכי מכובד, הוא מוותר על זה, הוא לא צריך. זאת אומרת, זה לא אדם שכאילו מתנהג בענווה ובצניעות, בגלל זה שבאמת הוא לא עשה עם עצמו שום דבר בחיים שלו. אין שום סיבה לתת לו איזה הערכה או להעריך אותו. זה לא נקרא שהוא צנוע וענב, נכון? מתי אדם נקרא באמת ענב אמיתי? ברגע שהוא יכול היה, יש לו במה להתגאות, אבל הוא לא מתגאה. זה לא מזיז לו, זה לא מצחק לו, כיוון שזה לא, כיוון שהגאווה ממנו, אתם מבינים? זאת ענבה אמיתית. זאת אומרת, זה ענבה של ויתור. וכך, כנראה, זאת המשמעות של הפסולת שהוא מדבר. יש לך אופציות, ומתוך כל האופציות הזה אתה בוחר בדבר הזה. העובדה שיש לך אפשרות לבחור אחרת ואתה בוחר בזה, זה בחירה אמיתית. ואדם שבוחר מתוך בחירה אמיתית, אז יש לו, אז הוא הולך בדרך הנכונה, אז יש לו באמת, את הבסיס, כן, להתבוננות הזאת, את היכולת הזאת של השלוות נפש הדרושה וכולי. אבל שוב, כמו שהוא אומר פה, זה לא שבשבילו זה החיים שלו, זה לא החיים, זה פסולת. אבל הפסולת הזאת היא חשובה כדי שהוא יוכל לוותר עליה. האם הדברים ברורים? שוב, תשאלו, אם לא ברור עד הסוף, בסדר?
זה צריך לוותר על העושר?
זה מה שהוא אומר פה, זה לא שהוא צריך לוותר, זה לא שהוא צריך לזרוק את העושר. צריך שהוא יהיה כל הזמן במצב של אפשרויות, אבל הוא לא חי על הכסף, הוא לא בנוי, הבחירה שלו היא בעניינים אחרים, אבל העובדה שיש לו יכולת, כן, היא זאת שמאפשרת לו באמת, כשהוא עושה את מה שהוא עושה, לעשות את זה בלב שלם, לעשות את זה ביישוב הדעת, כי אני יכול, אבל אני לא רוצה, אני לא צריך. אבל אם אדם אין לו כסף, כן, אז אני אומר, הוא חסכן, בכלל, זה לא מצב טבעי, זה לא מצב שמאפשר לו באמת להגיע, כי זה חוסר ברירה הוא זה. לא, צריך שיהיה לך אפשרות, ואתה מוותר על האפשרות הזאת. כמו שאמרנו, בכבוד. כן? זה לא חוכמה גדולה להיות אדם ענב, אם אין לך ממה להתכבד. החוכמה היא, יש לך את כל הסיבות שבעולם שיכבדו אותך, ובכל אופן אתה מוותר. אני תמיד רואה לנגד את רבי אביגדור. כן? בכל מה שאנחנו מדברים על זה, כן? רבי אביגדור, לא חסר לו כסף, הוא ירש. אבא שלו, לא יודע מה הייתי, יצא לכם להיות שם בדירה שלו, בטירה של משפחת נמנצל. מה הוא צריך? הוא צריך את החבר שלו עם הספרים, וזה מה שמעניין אותו, כן? אבל אין לי ספק שהרחבות הזאת היא מרכיב מאוד מאוד חשוב בזה שהיה לו את היכולת, שעטפו אותו מסביב, כן? שהיה להם מצב משפחתי טוב וכולי. אין ספק שזה סייע לרב אביגדור. עכשיו, זה לא אומר שהיום הוא בנוי הזה, שזה מזיז לו משהו, אבל העובדה שהייתה לו יכולת, והוא ויתר על זה, אותו דבר בכבוד של רב אביגדור, כן? רב אביגדור נתפס בינינו כשיא הענווה, כן? ומצד שני יש כל הסיבות שבעולם לכבד אותו, אבל אתה מרגיש שכבוד הזה ממנו והלאה, כן? זאת היא הענווה אמיתית, כן? זה הענווה שבאה מתוך ויתור, כן? הוא יכול הרי לעשות מה שאנשים יבואו, ינשקו לו את הידיים, ראיתי פעם שאנשים באים לנשק את זה, הוא לא אוהב את זה כל כך, כן? והוא לא אוהב גינונים, כן? בכלל, אבל בסדר, באים, לא מזמן הייתי אצלו, בדיוק קיבל טלפון ממישהי שהבן שלה צריך לעשות לפני ל"ג בעומר, אני יודע שהרב יבוא וייתן ברכה. אני ספק שברכות בעניין הזה, אבל רבי אביגדור כבר אומר, בסדר, אם רוצים או משהו, כן, אז זה שהוא חושב את עצמו שכל בו... אני מקווה שאתם מבינים את מה שאני מקווה. זה דוגמה קלאסית לאדם שמוותר. כן, שבשבילו זה באמת פסולת, אבל שוב פעם, אי אפשר לשכוח את הצד השני, שיש לו. אז יש לו ואין לו. הלאה. ולבוא לעשירות כזאת, הזאת, הוא על ידי בחינת תיקוני עתיק, בחינת אריכות ימים. את הביטוי המדויק של תיקוני עתיק, זה לא רלוונטי, לא משנה כרגע לענייננו, מה שזה אומר, שזה הביטוי בזוהר לאריכות ימים, זה תיקוני עתיק. עתיק זה גם כן אריכות ימים, משהו עתיק. בבחינת זקן. שוב פעם, רב נחמן מפתיע אותנו. עד עכשיו, אם נסכם את פסקה א', הדברים היו בנויים פחות או יותר במובנים, נכון? הרעיון הוא היה רעיון שחזר על עצמו, אלא שרבי נחמן הוכיח אותו מכל מיני צדדים, פתאום באה פסקה ב'. פסקה ב', רבי נחמן מכניס את זה דבר חדש. אריכות ימים, זקן, כי צריך אריכות ימים כדי לקבל בתוכו את העשירות של ההתבוננות. מה זה? מה נכנס פה אריכות ימים? אריכות ימים זה סגולה שאנחנו מברכים בה את האדם. חזן אומרים שאריכות ימים זה דבר שתלוי במזל, זה לא תלוי באדם. לא משנה כרגע, אבל מה זה נכנס לעניין שלנו? מה זה הזקן? אז שוב, גם פה צריך להבין דברים שחוזרים על עצמם בהרבה מקומות אצל רבי נחמן, שאנחנו מפרשים אותם בצורה לא נכונה כל כך, כי צריך תמיד להבין את הכוונה העמוקה יותר. ואז זה משנה את כל ההבנה. כשרבי נחמן מדבר על אריכות ימים, הוא מדבר על לאו דווקא על גיל מופלג, על אדם שיחיה עד גיל 90-100, אלא הוא מדבר, תשימו לב, אריכות ימים, אריכות שנים זה בכמות, כמות שנים. אריכות ימים זה משהו אחר לגמרי. אריכות ימים זה שלאדם יש לו יום ארוך, יש לו נשימות ארוכות. מה זה יום ארוך, יום קצר? הרי זה עניין של אסטרונומיה. לא. וזה יסוד שחוזר הרבה צורים. השאלה אם יש לך יום ארוך, תלויה בך. מה זה נקרא יום ארוך ויום קצר?
זה כמו פרן בבימים.
זה מצוין. אבל אצל רבי נחמן זה מקבל עוד היבט. עוד משמעות. הוא אומר ככה, רבי נחמן אומר שצריך להאריך את הזמן. מה זה להאריך את הזמן? אדם קם בבוקר. כן? אם הוא קם מתוך עצבנות, מתוך כעס, הוא צריך להספיק את זה, צריך לרוץ לעבודה, שצריך לזה. זה נקרא קיצור, שהוא קצר את היום שלו. כי אין לו סבלנות לשום דבר, הנשימות שלו הן קצרות, הוא כל הזמן במתח, הוא כל הזמן בריצות. כן? ובקושי, יכול להיות שהוא הספיק אלף דברים, אבל זה יום קצר מאוד היום הזה. מה זה יום ארוך? אני חושב שהביטוי שאנחנו משתמשים היום, לקחת את הזמן. כן? קח את הזמן שלך. אף שום דבר בעולם לא רודף אותך, ושום דבר בעולם לא צריך להביל אותך, ולא צריך להכניס אותך ללחץ, אני לא מתרגש. זקן, זה בן אדם שכבר חי את החיים שלו, הוא כבר לא מתרגש, כן? הרבה פעמים זקנים מתבוננים אחורה לחיים שלהם, ואומרים, וואו, שמה אני עשיתי מזה עניינים, ונכנסתי למריבות, כן? יש הרבה סיפורים כאלה, כן? אז זוג זקנים שנפגשים באיזה ספסל בסוף ימיהם, שכל החיים הם רבו והתקוטטו, סוף סוף הם באים, אומרים, עכשיו גמרנו, אין להם כבר כוח לריב, ויותר מזה, הם כבר לא מבינים שמה הם צריכים לריב כל הזמן. אנשים, בעיה שאנשים לא תופסים את זה, כן? הם תופסים את זה מאוחר מדי. אבל כל פנים, אנחנו צריכים ללמוד מהזקן הזה, כן? הזקן שתמיד מרגיע, כן? מרגיע את הצעירים. חשוב מאוד שיש סבא בבית, הוא דמות. אבל הדמות של הסבא זה הרבה פעמים בהקשרים הללו שהוא ידע להרגיע. הוא רואה את הנכד, הוא רואה את בוכה וזה. אנחנו אפילו אבא ביחס לילדים, אני יכול להגיד לכם, כן? משהו בימים, עבדת לפעמים, מתרגשים וזה. תפקיד שלי הרבה פעמים כהורים, להרגיע אותם. לא, אל תתרגש, למה? יש לנו ניסיון חיים, אנחנו כבר עברנו את הדברים האלה, אנחנו יודעים מה זה. כן? בקיצור, אבל יותר מזה, להסתכל, מבחינת, להסתכל בפרספקטיבה של נצח, לא של היום-יום, לא של הדברים החולפים, כן? אלא להסתכל בפרספקטיבה של משמעות החיים, של מה אתה חי פה, מה אתה עושה פה. אז מהבחינה הזאת, השאלה אם יהיה לך יום ארוך, יום קצר, אם יהיה לך נשימות ארוכות או נשימות קצרות, זה תלוי בך. זה תלוי בהסתכלות שלך. ברור? עכשיו, איך זה קשור לפסקה הראשונה של ממון וכסף? אריכות ימים לפי מה שאמרנו, זה בדיוק, מה? זה בדיוק אותה נקודה. כי מה הנקודה של הממון, של העשירות? הנקודה הזאת היא הרחבות. כמו שאמרנו קודם, אדם שאין לו כסף הוא לחוץ. כל פעם שהוא הולך למכולת, הוא... אני זוכר תקופות כאלה שבשנים הראשונות של הנישואים, שלא, מה, כולל פה וזה. כל פעם שהייתי הולך לשוק, או לשום מה, הייתי חוזר עם עגמת נפש נוראית, של איסורי מצפון, בסוף אתה קונה, כן? זה הרי התעיה של סופרמרקטים, כן? הכל פתוח לפניך, ואתה מתפתק, כן? אתה לוקח את זה, ובסוף אתה מגיע לקופה, על איזה חשבון ארוך כזה, ואז אני זוכר הרבה שנים שהייתי מגיע מוטש, אגמת נפש נוראית, איסורי מצפון, איך הוצאת דבר כזה, כן? מאות שקלים בפעם אחת שעלתה וכו'. כן? אז אני אומר, אדם שיש לו, לא חסר לו, אין לו את הלחץ הזה. יש לו נשימות ארוכות. והנשימות הארוכות זה בדיוק האריכות ימים שהוא מדבר עליהם פה, הזקן. כן, היכולת של האדם, שמרנו, לא להתרגש יותר מדי, לא להתרגש מדברים קטנוניים, מדברים חולפים, להסתכל במבט אחר, במבט הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר של טווח ארוך, של נצח וכו', אז הדברים נראים אחרת לגמרי. פרספקטיבה רחבה. ואז אדם כזה הוא באמת בן אדם חי. זה נקרא חיים. למה זה נקרא חיים? כיוון שאדם חי זה אדם שיש לו את הרוגע הזה, שיש לו את זה. אדם לחוץ, אדם עצבני, אין לו חיים, זה לא חיות. זה לרוץ מדבר לדבר. אני דרך אגב רוצה, אני נותן לכם דוגמאות נוספות יותר, יותר ריאליסטיות. אני לא משתמש בטלוויזיה, אני לא יודע איך לכתוב, אבל אני זוכר הרבה שנים, כן, יש תופעה של אנשים שמזבזפים, אתם יודעים, עוברים תחנה לבן, מסתכלים, שתי דקות, עוברים משהו, אנשים עצבנים, כן? אתה מסתכל ממש, לך, רצית איזו תוכנית, תסתכל עליה, תשב עליה, וזה, הזבזוב הזה, זה הביטוי של, אני חושב שאחד מהבעיות הבסיסיות של הדור, כן? של הריצות המטורפות האלה, שמרוב שפע, כן? הם לא יודעים מה לבחור, ואז יוצא שהוא קופץ מפה, קופץ לשם וכולי. ואני אתן דוגמה אולי יותר מעשית מבחינתנו. הרבה פעמים יציאה לנופש, כן? יציאה לנופש זה בשביל הנשימות הארוכות האלה. שוב, גם את זה אפשר להרוס. הרבה יש לי ויכוח עם המשפחה. כן? הם מתכננים לעשות א', ב', ג', ד', באיזה יום סוף. אני אומר, שי, ואני אומר, מה אתה מתכנן כל כך הרבה? למה? יש לנו הרבה שעות. בסוף המציאות מראה הרי שכמה שיש לך שעות, עד שאתה מגיע לשם, עד שאתה חוזר משם, ואז אתה עובר במרוץ, כזה מדבר לדבר. וזה נופש, איזה צורה יש לנופש כזה? אני אומר, תעשה דבר אחד. יש לך בעיה מה לעשות עם השעות האחרות? אל תדע. אתה כבר, תדע טוב מאוד איך למלות אותם, לא חסר. אתה צריך לאכול, אתה צריך לעשות את זה, אבל הכל ברחבות. אז זה נופש עם נשימות, זה נופש. יש אנשים שיוצאים לנופש, מוציאים אלפים, ובעצם הנופש הזה מתיש אותם, נכון? למה? בדיוק בגלל הדבר הזה.
אפשר אבל לסוכן קצת הרחבות הזאת, כי יש לפעמים תפיסה של לקחת את זה לשנתי בנתי.
לא, אנחנו מדברים על רחבות במובן הזה שאדם רוצה להתבונן ורוצה להעמיק. אנחנו מדברים על רחבות שבאה מתוך המקורות שלנו, לא מתוך מקורות זרים. ברור.
כן, אני אמור להגיד לדבר, אבל החסידות נגיד, יש סגנון כזה לפעמים של חסידות שאפשר ללכת להעמיק ב-11 בלילה בצהריים, ובסדר, הזמן זורם.
אתה מאיר הערה חשובה, ובוא נחשוב איך באמת, זה יפה מה שאתה מאיר, כי צריך לקחת בחשבון את הקוטב השני. אז מה שביל הזהב, בוא נגיד ככה, שכשאנחנו מדברים על רחפות, אנחנו מדברים על שנתי בנתי, אין הכי נעמי. זה לא שאדם מתפלל ב-11 בבוקר בגלל שהוא חיפש את ההשראה שלו, כן, הוא חיפש את הזמן שהוא ירגיש את השפע וכו', אלא פשוט היה עצלן, או סתם הוא בטלן. זה משהו אחר לגמרי. תראה, בדברים האלה יש גבול דק מאוד בין לזייף לבין באמת להיות כנה ואמיתי. אבל כל אחד יודע מתי הוא מזייף. כן? אדם לא יכול לרמות את עצמו. ואם הוא מרמה את עצמו, אז הוא לא ירגיש טוב עם עצמו. הוא לא יהיה לו את הנשימות האלה שרבי נחמן מדבר. הוא ירגיש מתוסכל בסופו. כן? בסופו של דבר, לא צריך שמישהו יטיף לך מוסר. אתה בעצמך תראה שהחיים שלך זה לא חיים. אתה תהיה לחוץ מהמצב הזה שאתה מורח את הזמן שלך. אנחנו מדברים על אדם שמלא את החיים שלו, מלא את הימים שלו בהתבוננות הזאת, אבל זה בא ממקום של ידע, ובא ממקום של רחבות הדעת, ולא ממקום של המרץ. עכשיו, אני מסכים איתך מאוד שצריך להיות הרע הזאת, הרצבי עוד היה מתנגד גדול לחסידות, כן? הוא לא כל כך... והרבה פעמים הביטויים שנשמעו מפי זה שהוא זיהה את החסידות עם איזה סוג של המרצות מסוימת, כן? אי אפשר לבוא אלא... הוא אמר דברים כאלה, כן? עכשיו, זה נכון ולא נכון, כיוון שזו שוב שאלה, איך אתה תופס את החסידות? יש כאלה שיכולים לקחת, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות, גם חסידות יכולה להיות שם המוות, כן? כמו שחזל אומרים על התורה, אבל יכול להיות שם חיים. הלאה. עכשיו הוא אומר עוד דבר, ועריכות ימים היינו שצריך, שיראה להעריך ולהגדיל ימיו. שוב כמו שאמרנו, מה זה להעריך את החיים שלו? מה אתה יכול לעשות נגד הטבע? זאת אומרת, לא, עריכות הימים זה משהו עמוק, משהו בפנימיות של האדם. האם יש לך נשימות ארוכות או נשימות קצרות? כי כל יום ויום, ממקום שמתחיל אצל כל אחד, בוודאי בתחילה הוא קצר. כמו שאמרנו קודם, מה זה קצר? הוא עושה את הרשימה שהוא הכין אתמול בלילה, מה אני צריך להספיק היום? כן? היינו שבתחילת היום קשה עליו מאוד העבודה שצריך לעשות באותו היום, כגון להתפלל וללמוד וכיוצא. ועל כן היום בתחילתו הוא קצר, עצבנות. כי צריך להתחיל מעט מעט ואחר כך מתרחב והולך בעבודתו. וצריך האדם לראות, להגדילה ולהרחיבה ולהעריך כל שעה ושעה שבה אחר כך, להגדיל ולהרחיב בתוספות קדושה. וכן כשבא היום השני, יהיה הולך ומתרחב בתוספות קדושה יתרה, וכן בכל פעם ביום המתרחבים בתוספות קדושה, וזה בחינת אריכות ימים. אז רבי נחמן מאיר פה הערה. הוא אומר ש, איך אומרים, כל התחלות קשות. אדם לא יכול, על הבוקר, שהוא קם בבוקר, וואו, אני, אז זה מביא לשנתי הזה שאתה אמרת, כן? אז הוא אומר, בהתחלה, בסדר, יש לחץ טבעי של אדם שיודע שהוא צריך להספיק ללמוד היום כך וכך וכך, אבל בסדר, זה מובן, אבל לאט לאט אתה צריך להאריך את השעות, אתה צריך לאט לאט להיכנס, כן, אני יודע, אני חושב שכל אחד מרגיש, אבל בסדר, בהתחלה הוא קשה, נכון? כשאתה פותח את הגמרא, שהחברות השכה, אתה מתאפס על החברות השכה והוא עליך, כן, מתחילים ללמוד, נכון, יש רגעים קשים, אבל כשאתה נכנס יותר ויותר, אתה מתחיל לזרום עם הלימוד וכולי, אז פתאום אתה לוקח את הזמן, פתאום הנשימות מתארכות. אז הוא אומר שזאת מציאות מסוימת שזה מתחיל קצר וזה נגמר רחב יותר. ואז תראו את הראיה שהוא מביא לרעיון הזה, ואברהם שזכה לבחינת זקן, בחינת אריכות ימים, על ידי זה זכה לעשירות, בחינת ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. תראו איזה דיוקים נפלאים, כן? פסוק שאנחנו לא כל כך קוראים אותו תמיד בפשט, אז הוא אומר, אז כן, זה הנשימות האלה והימים האלה, ולכן הברכה הזאת של הממונות, כי הכל הולך יחד, כן? הכל מוביל לאותה נקודה של ההתבוננות הזאת, וזה בחינת מזקנים את בונן, שעל ידי בחינת זקן הנעל בא להתבוננות. שוב פעם, תראו את ההבדל בין הפשט. מה הפשט של מזקנים את בונן? מזקנים אני לוקח מוסר השכל, נכון? אבי נחמן אומר, לא, על ידי הזקנה, בחינת זקן, אני בא להתבוננות. אתם רואים איזה עומק בפסוקים ובחזל מתקבל לנו על ידי ההערה שרבי נחמן מאיר לנו פה. הדברים ברורים, כן? כל דבר מקבל מימד אחר. שהוא בא על ידי השירות שנמשך לתור החוש שהוא בחינת זקן. טוב, אני ארבע וחמישה, אני לא יודע מה קורה, ואני לא רוצה לגלוש לסדר. גם בלי, אני לא יודע מה איתכם. אני חשבתי להספיק עוד קצת, אבל תגידו לי אתם. דיברנו על זה שזה לא יהיה יותר מ-25-30 דקות. לא צריך לחטוף. לא צריך לחטוף. בסדר? כי יש פה, אולי נשאיר לכם את זה כשאלה לפעם הבאה. בסדר? ואז אולי נוכל להספיק לגמור את הפסקה בפעם הבאה. כי היום בכל מקרה לא היינו מספיקים, אז לא משנה פסקה עוד או פסקה פחות, אבל תראו רק את ההתחלה של פסקה ג' מבחינת זקן, דהיינו להרחיב ולהאריך ימיו ותוספות קדושה בכל פעם, הוא על ידי יראה, שהיראה מביאה תוספות קדושה בכל יום ויום. מה השאלה הזאת הנשאלת לכאורה בפשט? מה קשה לכם על המשפט הזה? קודם כל אנחנו רואים שוב, רבי נחמן כדרכו מכניס פה עניין נוסף. בהתחלה הוא דיבר על השירות, אחרי זה הוא דיבר על אריכות ימים, עכשיו על מה הוא מדבר? יראה. מה קשה? לכאורה יראה זה ממש עומד כנגד כל מה שאמרנו עד עכשיו.
משהו שמצמצם כזה.
משהו שמצמצם, מפחיד אותי. אוקיי, זו השאלה שאני נותן לכם לפעם הבאה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.